אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
נגיף הקורונה הוא נגיף, הוא לא חיידק, ומה ההבדל בעצם בין נגיף וחיידק? ובעצם העובדה שהוא לא חיידק, אי אפשר לטפל בו באנטיביוטיקה, כמו שהרבה אנשים שלא בתחום ולא מכירים מציעים. אז בעצם חיידק, בניגוד לנגיף, הוא איזושהי ישות עצמאית, שיש לו חלבונים ואנזימים, והוא יכול לסנטז לעצמו את המזון שלו, לסנטז לעצמו חלבונים ואת כל מה שהוא צריך. לעומת זאת, נגיף הוא פרזיט, הוא חייב איזשהו תא חי בשביל להיכנס אליו, הוא מנצל את המנגנונים של התא בשביל להתרבות. האנטיביוטיקות שיש לנו פועלות כנגד מרכיבים שיש בחיידק ולא קיימים בנגיף, ולכן בעצם אנחנו לא יכולים לטפל כמובן בנגיפים באנטיביוטיקה. יש דברים זהים בין חיידקים לנגיפים, הם שניהם גורמים למגפות, הם שניהם מדבקים, הם יכולים להיות קטלניים, אבל אסור לבלבל ביניהם, אנחנו מדברים על שני דברים נפרדים לגמרי. אז מה זה בעצם כן נגיף? נגיף זה בעצם חומר גנטי שעטוף באיזושהי מעטפת שבנויה מחלבונים, ובמקרים מסוימים הוא גם עטוף באיזושהי מעטפת שומנית שהוא מקבל כאשר, לאחר שהוא מדביק תא שלנו, כאשר הוא יוצא החוצה. אז אנחנו מדברים בעצם על איזושהי פיסת חומר גנטי. שוב, כאמור, אין לו את כל הדברים שיש לחיידק, בשביל הוא לא יכול להתרבות לבד, הוא חייב להדביק איזשהו תא בשביל להתרבות. אנחנו נוהגים לסווג נגיפים לפי כל מיני פרמטרים. פרמטר אחד זה מה שהזכרתי קודם, האם יש לנגיף מעטפת שומנית או לא. את המעטפת הזאת הוא מקבל שהוא יוצא מהתא. במקרה של נגיף הקורונה, כמו שאתם יכולים לראות פה, זה נגיף שיש לו מעטפת שומנית. ועל המעטפת השומנית הזאת יושבים מה שנקרא ה-spike proteins, שאלה החלבונים של הנגיף, האלמנטים של הנגיף, שהם נקשרים לקולטנים על גבי התא שלנו, ובעזרת הקולטנים האלה זה בעצם המפתחות שנותנים לו את האופציה להיכנס לתא. במקרה של נגיף הקורונה, לספייקס האלה יש מבנה אופייני שנראה כמו כתר, ולכן קוראים להם נגיפי קורונה מהמילה crown. עוד אלמנט שבו אנחנו משתמשים בשביל לאפיין נגיפים, אנחנו יודעים שהחומר הגנטי שלנו של בני אדם הוא DNA, וה-DNA הזה בגוף שלנו הופך ל-RNA, וה-RNA הופך אחר כך לחלבון, שזה התתי יחידות הפעילות בתוך הגוף שלנו. בנגיפים, יש נגיפים שהחומר הגנטי שלהם הוא DNA, כמונו, ויש נגיפים שכבר קפצו בעצם על שלב אחד בשרשרת הזאת, והחומר הגנטי שלהם הוא RNA. אז נגיף הקורונה הוא בעצם נגיף RNA. למעשה, הוא בעצם נגיף ה-RNA הגדול ביותר שאנחנו מכירים, הגודל שלו בערך 30,000 בסיסים, שאנחנו מכירים בעצם מאות סוגים של נגיפי קורונה, בעיקר בבעלי חיים, ורק 7 מתוך המאות האלה כרגע ידועים שיש להם בעצם את היכולת להדביק בני אדם. 4 מתוכם עושים הצטננות, מה שאנחנו מכירים בתור common cold או הצטננות, רק 3 מתוכם עושים מחלה יותר חמורה. 3 האלה הם נגיף הסארס, מי שזוכר, מגפה 2002-2003, המגפה הזאת היו בה הרבה פחות מקרים ממה שאנחנו רואים עכשיו, 8,422 מקרים, עם כ-10% תמותה. הנגיפים האלה, כמו שאמרתי, רובם בבעלי חיים, וגם המקור של הנגיפים האלה שמדביקים בני אדם כנראה הוא בבעלי חיים. אחד הנגיפים הקרובים לנגיף הסארס נמצא בזמנו בעטלפים. מסתבר שהעטלפים הם מקור מאוד מאוד רציני לנגיפים. מישהו אמר שזה אחד הבעלי חיים שאנחנו מכירים שיש בו את הכי הרבה נגיפים. משום מה, הטלפים לא חולים. הם בעצם נשאים של הנגיפים האלה. זה אחד הדברים הכי חמים בתחום עכשיו באימונולוגיה, לבדוק למה באמת הטלפים האלה יכולים לשאת את כל הנגיפים האלה ובעצם לא לפתח מחלה. הנגיף שנמצא במגפת הסארס בהטלף היה קרוב לנגיף הסארס, אבל לא מספיק קרוב בשביל שנדע שהוא החיה שממנה זה עבר לבן אדם, ואז באמת חיפשו את מה שנקרא intermediate animal, החיה שממנה זה עבר 100,000 לבני אדם, והחיה הזאת נמצאה בזמנו, נקראת בעברית חתול זבד או באנגלית civet, שבה באמת נמצא הנגיף הקרוב ביותר, ומשם כנראה הנגיף עבר לבני אדם. נגיף השני, שרובכם אולי לא שמעתם עליו, אבל יש מגפה שמסתובבת בעולם כבר מ-2012, נקרא נגיף המרס, Middle Eastern Respiratory Syndrome, הוא נגיף שהוא, אומנם היו פחות מקרים, 2494, הנגיף הוא גם הרבה יותר קטלני מנגיף הסארס, 34.4 מקרי תמותה, וכנראה גם הוא מקורו בעטלפים, אבל החיית ביניים במקרה הזה היא גמל. וזה מסביר את העובדה שרוב המקרים שאנחנו רואים היום של המרס הם בארצות ערב, כי הנגיף הזה עובר מגמלים לבני אדם. והנגיף האחרון, הקורונה וירוס דיזיז 2019, עדיין לא ברור לחלוטין מי החיית ביניים במקרה הזה. אז איך באמת נגיפים מגיעים מבעלי חיים לבני אדם? אז בגדול, כמו שאמרתי קודם, יש חלבון שנמצא על גבי המעטפת של הנגיף, ולחלבון הזה יש קולטן על גבי התא. יכולים לחשוב על זה בתור מנעול ומפתח. המפתח נמצא אצל הנגיף והמנעול נמצא על התא, והוא חייב להביא את המפתח בשביל להיכנס לתא. אז בגדול, כשאנחנו לוקחים נגיף מבעלי חיים ותא של בעלי חיים, אז יש לו מנעול ומפתח שונים מהנגיפים שמדביקים בני אדם ומהתאים. המפתח הוא שונה בנגיפים של מדביקים בני אדם, והמנעול הוא שונה בתאים שלנו. אז בשביל שבעצם תתרחש הדבקה מבעל חיים לבן אדם, בעצם צריך לקרות איזשהו שינוי בחלבון הנגיפי, שיאפשר לו בעצם להיכנס לתא. הוא מאוד מאוד נדיר, והוא מאוד מאוד לא יעיל, אבל זה בעצם קורה לנו כל הזמן. הרבה פעמים אנחנו נדבקים מבעלי חיים, ואנחנו לא מפתחים מחלה. אז בעצם בשביל שיהיה מעבר מבעלי חיים לבני אדם, צריכים לקרוא לנו שתי דברים. קודם כל, שהנגיף יצליח להדביק בני אדם בצורה יעילה, ואז הוא בעצם צריך לפתח את היכולת לעבור מבן אדם לבן אדם בצורה יעילה. אז נגיפים, בעיקר נגיפי RNA, מביאים איתם את האנזים שלהם שעושה רפליקציה של הגנום שלהם, והאנזים הזה הוא בכוונה מכניס טעויות. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז שומעים חיסון, 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 חיסון. אז כן, יש מאמצים כבירים לפתח חיסון, כי חיסון זה באמת הפתרון הכי טוב להדבקות נגיפיות. הסיפור הוא שזה לא כזה פשוט. אנחנו, כשמפתחים חיסון, מפתחים אותו כלפי החלבונים של הנגיף שנמצאים בצד החיצוני של הנגיף, שנחשפים למערכת החיסון שלנו, שזה חלבון הספייק. ומה שאנחנו רוצים זה שהנוגדנים יימנעו מחלבון הספייק הזה להיקשר למנעול שנמצא על גבי התא שלנו, להתקשר לקולטן, וימנעו את הכניסה של הנגיפים האלה, ובעצם ינטרלו אותנו. מה שלא יהיה זה תהליכים שלוקחים זמן. קודם כל צריך לפתח את החלבון הזה, את האנטיגן הזה שנכניס לגוף שלנו בשביל שהוא ייצר כנגדו נוגדנים. ואחר כך הדבר הזה צריך לעבור סדרה של תהליכים, של אישורים, לבדוק שא' הוא יעיל, ב' שהוא בטיחותי, ולקבל את האישורים של כל הרשויות המתאימות. צריך לייצר אותו בכמות גדולה שתספיק לכל העולם. הסיפור הזה ייקח עוד זמן. מה יקרה? התשובה האמיתית היא שאין לי מושג, ואל תאמינו לאף אחד שאומר לכם שיש לו, בסדר? זה נגיף חדש, אנחנו לא יודעים איך הוא יתנהג, ולכן אנחנו צריכים עוד מידע בשביל להבין מה קורה ולדעת לצפות מה יקרה. אופציה אחת זה שכמו נגיף הסארס שהוא ייעלם, רוב המומחים כבר לא מאמינים שזה הולך לקרות. אופציה שנייה שיהיה לנו מגפה עולמית. אופציה שלישית שפשוט הוא יישאר פה ואנחנו נחיה איתו כמו שפעת, לאט לאט. אנשים שידבקו יפתחו חסינות נגדו, אולי באיזשהו שלב יהיה לנו חיסון, אבל זה בעצם איזושהי מחלה שנדע לחיות איתה. אז צריך לזכור שוב, כל הדברים האלה הם מבוססים על הנחות שאולי יקרו ואולי לא יקרו.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.